מהי עמדת ההלכה לגבי ההסדר שנעשה עם המנכ״ל של חפציבה אשר מעל בעשרות מיליונים ובסופו של דבר נגזרו עליו מספר שנות מאסר ולשלם חוב לשלם 8 מיליון במקום 80 מיליון. ובכן, אין צל של ספק שעמדת ההלכה שונה לחלוטין כרחוק מזרח ממערב מעמדתו של המשפט הכללי בעניינים אלו. כידוע בהלכה יש הרבה הרבה עבירות שהתורה גוזרת על העבריין עונשים גופניים, מלכות או אפילו מיתות בדין. אבל ראו זה פלא, בעבירות הרכושיות כמו גניבה וגזל אין עונש גופני, אלא העונש הוא כספי והכל הולך לנפגעים. הנה נעיין בשני סוגי עבירות רכושיות, גניבה או גזלה. בגניבה זהו איסור לב, לא תגנוב, שלא לגנוב ממון. אבל מה? דין הגנב, אומר רבנו שנצטווינו בדין הגונב שנגבה ממנו תשלומי כפל או תשלומי 4 ו-5 במידה והוא גנב צאן או בקר וטבח או מכר, אז הקנס הכספי שלו הוא פי 4, 4 ו-5. או נהרגהו אם בא במחתרת, כי אז הוא בא גם להרוג. או נמכרהו, במידה ואין לו מה לשלם נמכור אותו לעבד כדי שישלם את מה שהוא גנב. כללו של דבר, כל עונשי הגנב כפי שבאר הכתוב, ואומר רבנו ואין לוקין עליו זה, שהרי ניתן לתשלומין, שהגנב חייבה אותו תורה לשלם. כלומר, המדיניות של התורה היא שבעבירה רכושית כמו גניבה יש עונש כפל, הוא לא משלם קרן בלבד, הוא משלם כפל לנגנב, אבל לא עונש גופני, כי יש לנו כלל אין אדם לוקה ומשלם. אין דבר כזה שאדם גם יקבל עונש גופני וגם ישלם. אז התורה העדיפה את העונש הכספי ולא הגופני, כדי שירגיש מה זה גניבה וכדי שיתקן משהו מן המשהו כלפי הנפגעים, כלפי הנגנבים. הנה, יש לציין, ילד קטן שגונב, הוא איננו חייב לשלם כסף כי אין לו מה לשלם, והוא עדיין לא בר עונשין ולא בר חיוב. על זה שאין לו כסף וגם אין לו ממה לשלם וגם הוא לא בר חיוב, על זה אומר רבנו בפרק ראשון מלכות גניבה, ראוי לבית דין להקות את הקטנים על הגניבה כפי כוח הקטן, כדי שלא יהיו רגילים בה. כלומר, וכן הם הזיקו שאר נזיקין. כלומר, העונש הגופני הוא עונש הרתעתי, הוא לא בא לפצות את העניין של הגניבה. אבל מתי עושים את העונש ההרתעתי? במקום שאין אפשרות פיצוי. יש מקרה יוצא מן הכלל, והוא העבד. עבד כנעני, כל מה שקנה עבד קנה רבו, אז אם הוא גנב אין לו מה לשלם. אבל זה חוב נזקף שאם אי פעם ישתחרר הוא יצטרך לשלם. אז כיוון שזה חוב נסקף שאם ישתחרר הוא ישלם, וזה לא בטוח שהוא ישתחרר, יכול להיות שכן יכול להיות שלא, מכין את העבדים שגנבו או הזיקו מכה רבה כדי שלא יהיו ידם משלחת להזיק. אז כיוון שאצלהם, אצל העבדים, לא בטוח שישלמו, כי זה לא תלוי אם הם ישתחררו או לא ישתחררו, אז מכין אותם כדי להרתיע, כי אחרת העולם הוא הפקר. אבל היהודי בוגר שגונב, כאמור, הוא חייב לשלם את הגניבה ופי שתיים, ואם יש מצב של כיף של 4-5 משלם 4-5. להוציא מקרים שבהם למשל אדם גונב בשבת, אז אמרו חכמים, אם הגניבה ואיסור השבת באים כאחד, כגון הוא היה גורר את הגניבה, גורר אותה והוציא אותה מרשות לרשות, אז ההוצאה מרשות לרשות היא אקט הגניבה ואקט המלאכה בשבת, אז הוא פטור מן התשלום כי הוא חייב מיטה בגלל חילול שבת. אבל אם לא היה מגרר, אלא כגון הוא הגביה את הארנק ועדיין הוא ברשותו של הנגנב, באותו רגע הוא כבר עבר על הגניבה ועדיין לא עבר על איסור שבת עד שיוציא זה מרשות לרשות. הועיל בעבירת הגניבה קדמה לעבירה הדתית של חילול שבת, חייב לשלם אף על פי שהתחייב מיטה. הועיל והם לא באו ביחד, ברגע שהמדינה עושה את עבירת הגניבה גם לפלילית וגם לאזרחית, היא מסנדלת את עצמה, כי אז היא יוצרת מצב שאין אדם גם נענש גופנית וגם משלם. ועוד שההלכה דווקא בזה איננה מטילה עונש גופני, כדי שהעונש הרכושי הוא אשר יתקיים, ואפילו בתורף חוב זקוף. נתאר לעצמנו שאין לו כעת ממה לשלם, יפסק פסק דין שהוא חייב לשלם וזה ירדוף אותו כל חייו. הנה למשל, ניתן דוגמה. היום יש מה שנקרא מעצר בית. מעצר בית יש לו לנעצר אזיק אלקטרוני שהוא שם על ידו. אם הוא יוצא מחוץ לקילומטראז' שניתן לו באשר תוכנת באזיק, מיד המשטרה יודעת ומיד היא באה לעצור אותו. ולכן אם למשל המרחב הוא רק הבית ולא מעבר לבית, זה מה שמתוכנת באזיק האלקטרוני, מן הרגע שהוא עוזב את הבית מיד הוא בא ונעצר. ייתנו לו לאותו מנכ״ל מועל אשר גנב מיליונים מעצר בית, א', שהמדינה לא תשלם את מאכלו ומשקהו במשך שנים שהוא נמצא בבית הסוהר, ולא יצטרכו לבזבז לשלם עבור סוהרים בשבילו, אלא יאכיל וישקה את עצמו בביתו, ויתלפן וישלח אימיילים כמה שהוא רוצה בשביל לקנות מניות והשקעות, והכל כדי לפרוע את הכספים שהוא שלם, שהוא גנב. ואפילו פי שניים צריך להיות, ולא רק הקרן. זו צריכה להיות המדיניות, לא הפוך מזה. הנה כיוצא בדבר גם גזלה, שלא לגזול. אומר רבנו, כל הגוזל את חברו שווה פרוטה עובר בלא תעשה, שנאמר לא תגזול, ואין לוקין עליו זה, שהרי הכתוב נתיקו לעשה, כי התורה אמרה והשיב את הגזלה, זה מצוות עשה. כלומר בכוונה התורה כאן לא נותנת עונש גופני כדי לדרבן את הגזלן להשיב את הגזלה. זה הדבר היותר חשוב, א', שירגיש שום שעובד לדבר הזה, שנית שהנגזל יבוא על פיצויו. והנה עובדה, אדם שאין לו מה לשלם מהגניבה מוכרים אותו לעבד עברי כדי שהכסף שנתקבל עבור עבודתו, זה מעין מזכורת מגולמת לשש שנים, אז המזכורת הזו עוברת ישר לנפגעים, לנגנבים. זוהי מדיניות בריאה, זוהי חכמת חיים, זוהי תורת קודש. ואסיים ואומר, בעוונותינו המרובים, החשיבה הזו של המשפט הכללי, שהיא לא נהנית מתורת קודש, מחוכמת קודש, היא רודפת אותנו בהרבה דברים. הנה למשל, בעל חייב מזונות לאשתו. הדין הוא שאם הוא לא נותן מזונות לאשתו והיא לוקחת הלוואות בשביל המזונות, בשביל קיומה, הוא חייב לשלם את ההלוואות, כיוון שירי צריכה להתפרנס. והנה רבותיי, יש בעלים אשר נעלמים ולא רוצים לשלם מזונות, ונצבר עוד אלפים ואלפים ואלפים. מה עושים עורכי דין? הם מוציאים פקודת מעצר. מן הרגע שמתגלה מקומו ועוצרים אותו, אזי יש בעלים משלמים את הכסף כדי לא להיות בצוהר. יש בעלים שהולכים בצוהר כי הם יודעים שאם הוא היה בבית הסוהר, כל הפקודת מעצר שיצאה על נפח כזה של חוב, ברגע שהוא דמר את המעצר, נמחק החוב. נמחק החוב. איזה היגיון יש בדבר הזה? איזה היגיון יש בדבר הזה? לא היגיון ולא הגינות. אז באו העורכי דין, התחכמו במידה מסוימת כדי להציל משהו מנעקמימות הזו, ואז הם מפצלים את החוב לחתיכות חתיכות ומוציאים פקודת מעצר על סכום כזה וכזה. ואז אם הוא הולך לפקודת מעצר, אז רק אותו סכום הולך לאיבוד, השאר לא. ועוד פקודת מעצר ועוד פקודת מעצר. אבל כל העניין הזה לא מתנהל כהלכה, אלא כאמור זהו חוב שיצטרך לפרוע אותו וירדוף אותו כל חייו. אני מכיר גנב אשר נכנס לבתי סוהר למעלה מ-10 פעמים. הוא ידע בדיוק מה עונשו, והוא ידע את על השליש, וכל הזמן הלך, גמר, ניקו לו את החוב. ועוד פעם גנב, ועוד פעם גנב. וזה בשבילו חלק בחוץ עם גניבות, חלק בפנים כדי שירצה את החוב. וכבר ידע את הדין, עד ששופט אחד זעק זעקה גדולה ומר רבה אמר, למה הפרקליטות לא מגלה לשופטים את מספר התיקים שיש לו, וזה הפך להיות אצלו שיטה? ואז הוא נתן לו את מקסימום העונש. ועדיין צריך לתקן את החוקים. החוקים לא נכונים. לסיכום, הדבר ברור, שאם היה זה בדין תורה, היו מחייבים אותו לעבוד בשביל לפרוע את הכסף, משעבדים כל נכס שיש לו ושיהיה לו כל ימי חייו, עד שיפרע את כל החוב. היו נותנים לו מעקב שלא יוכל לברוח, רק בשביל לגרום לכך שיעבוד וישלם את הכסף. אדרבה, אם הוא כזה מוכשר שיכול להרים חברה כזו במהירות הבזק, ילך ויעשה לו עוד 1,000 דברים בכשרות ויתפרס לו בכבוד ויפרע את החובות. זו הדרך העולה בית אל. רבי חנין בן הגשמי.